אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 15 בספטמבר והיום בעולם. מתקפת הטרור על מתקני הנפט בסעודיה, בארצות הברית מאשימים את איראן.
איראן destabilizes this entire region. It supports proxy militias and terrorist groups. It is an arms dealer to the Houthi rebels in Yemen, and Iran conducts cyber hacking campaigns. And it supports the murderous Assad regime as well.
איראן פוגעת ביציבות האזור כולו, היא תומכת במיליציות ובקבוצות טרור, היא מחמשת ומהווה ספקית נפט למורדים החות'ים בתימן, מבצעת מתקפות סייבר ותומכת במשטר אסד הרצחני. פומפאו דוחה את הטענה כי המורדים החות'ים הם אלה שהתקיפו שני מתקני נפט של חברת הנפט הסעודית ארמקו. איראן אומרת מדובר בהאשמות עיוורות בלתי מתקבלות על הדעת וחסרות משמעות. בחירות דמוקרטיות בתוניסיה בפעם השנייה מאז האביב הערבי, המצביעים לגמרי לא מתייחסים לזכותם כמובן מאליו.
غير هذوما نحبوا نعلموهم الوطنيه والمسؤوليه هذوما حاجات اللي نحن قبل ما كانش عندنا الفرصه باش نجيو في عمرهم ننتخبوا
ان شاء الله اليوم אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו אזרחות אחריות. למרבה הצער מנעו מאיתנו רגעים כאלה כשהיינו בגילם. נקווה שלא נחמיץ את ההזדמנות להצביע, צעירים וזקנים כאחד. בהררה בירת זימבבואה הובא למנוחות הרודן לשעבר רוברט מוגאבה, האיש שהחל את דרכו כמשחרר מעול השלטון הלבן, סולק בהפיכה צבאית לפני שנתיים. אבל בתוך הרון הוא דווקא מתקבל בברכה, גם אצל הנשיא אמרסון מננגגווה, שמנסה לשכתב את ההיסטוריה.
Your presence in such huge numbers today and your kind words of comfort from across nations and continents is solace and a strong statement.
נוכחותכם במספרים כל כך גדולים ומילות הנחמה מן היבשת ומעבר לה, זו הצהרה חשובה שחושפת שקר שמנסה להציג את החבר היקר מוגאבה כדמות של נבל. האצטדיון אגב היה רק רבע מלא. וגם לא עקרות בית, אבל בהחלט נואשות. השחקנית פליסיטי הופמן תרצה שבועיים מאסר ו-250 שעות של תרומה לקהילה, לאחר ששילמה שוחד של $15,000 במטרה להעלות את ציוני הפסיכומטרי של ביתה. לסוף השבוע הודתה והתנצלה, אין תירוצים או הצדקות למעשי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק תומר שלפניק, בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים במתקני הנפט של סעודיה ששוב נמצאים על הכוונת. בסוף השבוע טענו המורדים החות'ים בתימן שמקבלים תמיכה מאיראן, שהם תקפו באמצעות רחפנים שניהם מתקני נפט במזרח הממלכה. חברת הנפט הממשלתית בסעודיה הודיעה כי התפוקה שלה ירדה במחצית בעקבות המתקפה, שיש הסבורים שהגיעה דווקא מאיראק. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום איראן.
אז יש פה באמת שאלה גדולה, האם באמת למורדים החות'ים בתימן יש טכנולוגיה שמאפשרת להם להגיע עד לצפון סעודיה?
כן, זה באמת שאלה שכולם שואלים אותה בסוף השבוע. תראה, אנחנו ראינו גם את החוסים במהלך החודשים האחרונים מגבירים את התקיפות שלהם גם באמצעו כלי טייס לא מוישים. אנחנו יודעים שהם מקבלים סיוע אינטנסיבי מאיראן גם בתחום הזה, אבל באמת יש פה לא מעט שעות שאנחנו אולי ניגע בהם מאוחר יותר, אבל בוא נגיד שמדובר במתקפה עוצמתית ביותר, לפחות מבחינת התוצאות שלה. אומנם היא לא הראשונה, צריך להזכיר שבחודש מאי שעבר שעבר, הייתה גם כן מתקפה נגד מתקני נפט של חברת הרמקו בסעודיה באזור אחר. גם אז המורדים החוסים מיירו לקבל אחריות, אבל גם אז היו תהיות שאולי זה הגיע ממקום אחר, אולי אפילו מעיראק, אבל מה שקרה אתמול לפנות בוקר, אנחנו מדברים על שדות הנפט מאוד גדולים בסעודיה, קייק ואל-חורייס, שדות מאוד גדולים במזרח הממלכה. היה אפשר לראות ממרחק את באמת הצריפות הענק שתועדו היטב לפנות בוקר. לא דווח הנפגעים, אבל גם בשעות הבוקר אתמול היה אפשר לראות היטב את השן המתאמר באותו אזור, ובהמשך כאמור הגיע קבלת האחריות של המורדים החוסים, שנגיד אתמול איחרו מאוד עם קבלת האחריות שלהם. בדרך כלל הם קודם כל מקבלים אחריות, ורק אז הסעודים מודים במה שמתרחש בעומק הסעודי. בואו נשמע קודם כל את קבלת האחריות של דובר המורדים החוסים בתימן, הנה.
נפד סילח الجو المسير عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي.
כן, אז זה דובר המורדים החוסים שטוען שעשרה כלי טייס לא מוישים שוגרו משטח תימן, והם אלה שלמעשה תקפו את שני מתקני הנפט. צריך להגיד שהמתקפה הזאת, לעומת המתקפה במאי, שגם כן פגע בהספקת הנפט, אבל כאן אנחנו מדברים על באמת התקפה מוצלחת מאוד מבחינת המורדים החוסים שמקבלים תמיכה מאיראן. אתמול גם חברת הרמקו וגם שר האנרגיה הסעודי דיברו על כך שהחברה ענקית הנפט הלאומית צמצמה ב-50 אחוזים את התפוקה שלה. אנחנו מדברים על 5.7 מיליון חביות נפט ביום, וזה דבר שיש לו השפעות לא מבוטלות על שוק הנפט, ולכן אנחנו רואים באמת את הגינויים גם בעולם, גם במדינות ערב, וגם אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקשר ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן בניסיון להבין איך אפשר לפתור, להכיל את המשבר הזה. הסעודים אומרים שתוך כמה ימים הם יפצו את הלקוחות על הצמצום של תפוקת הנפט. אז המורדים החוסים כאמור הם החשוד המיידי, הם כבר קוראים לזה מאזן ההרתעה השני, זה למעשה הפעולה השנייה אחרי אותה פעולה משמעותית בחודש מאי, אבל יש מי שטוען שהמתקפה המדומרת לאו דווקא הגיעה מתימן, אלא מהירה גם כן, שגובלת עם סעודיה רק מצד אחר. אגב, גם כמו שאמרו, טענה דומה נשמעה גם כן במתקפה הקודמת. בוא נשמע פרשן סעודי שמסביר למה אין זה הגיוני שההתקפה הפעם הגיעה מתימן. הנה.
الى بقيق حوالي 2000 كيلو اقرب هدف وينضوي او اقرب مصدر ينضوي
כן, אז זה טורקי אל קבלן, שהוא אומר למעשה של פקק, אותו שדה נפט שהותקף את מרוחוק 2000 קילומטר מתימן, ולמעשה המקור היחיד שנמצא בקרבה, כלומר מבחינת המקור שמשמעות המהפכה האיראנית נותנים חסות, זה דווקא מקום שנמצאות בו המיליציות השיעיות בעיראק, וזה בהחלט יהיה מעניין לראות האם יתברר שבאמת המתקפה הזאת הגיעה מעיראק. אנחנו היום שומעים את ממשלת עיראק שממהרת להכחיש את הדיווחים ואת התיאוריות האלה. יש גם עוד תיאוריה שמדברת על כך שלא מדובר באמת בכלי טייס, למרות שהסעודים טענו כך, אלא באיזה שהם טילי שיעות איראנים ששוגרו אולי על ידי החוסים. על כל פעמים אנחנו נצטרך לחכות לתום החקירה הסעודית, אבל מה שבטוח שגם סעודיה וגם ארצות הברית רואות כתובת אחת למתקפה הזאת, והיא טהרן, מתקפה שמתרחשת ברגע הדיבורים על פגישה אפשרית בין דונלד טראמפ לנשיא איראן רוחני בשולי עצרת האום. אתמול שר החוץ האמריקני כותב בחשבון הטוויטר שאין הוכחה שהמתקפה הגיעה משטח תימן, אך ברור מעל כל צל של ספק שאיראן היא זאת שעומדת מאחוריה. צריך להגיד שבחודשים האחרונים איראן ביצעה באמצעות השלוחות שלה באזור התקפות נגד מכליות נפט, נגד מתקני נפט בסעודיה, כאיזשהו סוג של מסר לאמריקנים, אם אתם לא תיתנו לנו לייצא נפט באמצעות הסנקציות הקשות שהם מטילים עליהם, אז גם אנחנו לא ניתן לבעלי הברית שלכם במפרץ לייצא נפט. ויש מי שסבור שבאמצעות אותה תקיפה, איראן פשוט מעוטטת שהיא לא באמת מעוניינת בהידברות הזאת שכולם מדברים עליה, בין ממשל טראמפ לבין המשטר האיראני.
רוי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום איראן.
ארצות הברית כמובן מאשימה את איראן באחריות למתקפה על מתקני הנפט בסעודיה. שר החוץ מייק פומפאו גם טוען אתמול שאין עדויות לכך שהטילים שנורו על המתקנים הגיעו מתימן. מה ארצות הברית יכולה לעשות עכשיו כדי לסייע לבת הברית של הסעודיה?
מאוד קשה לסייע יותר ממה שארצות הברית מסייעת מבלי להיכנס לצרות. צריך לזכור שקודם כל ארצות הברית העניקה סיוע צבאי עקיף לסעודיה במלחמה שלה בתימן, ונאלצה להפסיק חלק מהסיוע, למשל במטוסי תדלוק, אחרי שהקונגרס האמריקני הקים צעקה כאשר התבררו מפעולות שהמלחמה הסעודית כוללת פגיעות רבות מאוד באזרחים וילדים. ארצות הברית לא יכולה להעמיק יותר מזה את המעורבות שלה כרגע, אבל אין ספק שהעובדה שההתקפה הזאת הצליחה לזעזע אולי את הדבר הכי חשוב מבחינת האמריקנים, וזה היציבות של שוק הנפט העולמי. זה בהחלט מסייע לאמריקנים להעביר את המסר המרכזי שלהם, וזה שצריך, העולם צריך להתאחד מאחורי הסכנה האיראנית. הרי בסופו של דבר העולם, אולי ארצות הברית התקשתה או מתקשה עדיין ליצור קואליציה בנושא של פתיחת ההסכם הגרעיני, אבל כאשר אנחנו מדברים על חופש השייט והבטחת הספקת הנפט לעולם, כאן זה נושא שמדבר ליותר מדינות, ולכן האמריקנים מאוד מדגישים את הקטע של המעורבות האיראנית. פחות ברור מדוע פומפאו הטיל ספק בשאלה אם הטילים האלה נורו מתימן או ישירות מאיראן, כאשר ארצות הברית כבר ביססה מזמן את הטענה שהנשק שבו משתמשים החות'ים בתימן מגיע בעיקרו מהאיראנים.
ובתוך כך, הנשיא טראמפ מאשר אתמול באופן רשמי את מה שהיה ידוע כבר איזה זמן, כוחות ארצות הברית הרגו את בנו של אוסמה בן לדן.
כן, הודעה שמגיעה מהבית הלבן, בעצם ציוץ בהודעה של הנשיא ביום שבת, על כך שכוחות ארצות הברית הרגו את חמזה בן לדן, בנו שנחשב אגב לבנו האהוב והחשוב ביותר של אוסמה בן לדן. ההודעה הזאת מגיעה ימים ספורים אחרי יום השנה לפיגועי ה-11 בספטמבר, אבל היא מגיעה גם בערך חודש וחצי אחרי שהתקשורת העולמית כבר דיווחה בהרחבה על כך שזה קרה. לא ברור למה לקח לאמריקנים זמן רב כל כך לאשר רשמית את עובדת הריגתו של בן לדן הבן, אבל כעת הם אומרים זה באופן רשמי. זה משמש שתזכורת גם לעובדה שבסופו של דבר ארגון אל-קאידה שקצת ירד מהכותרות, בין אם זה בגלל ההצלחה היחסית של המלחמה נגדו שניהלו האמריקנים, בין אם זה בגלל ההתבססות של דאש כגורם טרור בעייתי יותר בעולם, אבל זה מאיר את העובדה שארגון אל-קאידה עדיין חי ובועט ושיש לו מנהיגות גם, והתקווה של האמריקנים היא ש הריגתו שבן לדן הבן גם תוריד מישהו משכבת ההנהגה של הארגון הזה, וגם תשמש איזושהי מהלומה מורלית לפעילי אל-קאידה, שכיום אנחנו רואים אותם צצים ועולים בכל מיני זירות אחרות, בין אם זה במלחמת האזרחים בסוריה או במלחמה בתימן, פחות בפעילות שלהם הישירה נגד ארצות הברית.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור שאול ינאי.
שלום אירן.
החוג למזרח תיכון ואיסלאם מן האוניברסיטה העברית והפורום לחשיבה אזורית. כמעט יממה חלפה מאז המתקפה בשטח סעודיה שהצליחה לנטרל כמעט מחצית מייצור הנפט הסעודי. מתי יגיע הרגע שבו נראה תגובה ישירה של הסעודים נגד איראן?
אני חושב שזו השאלה שלא רק הסעודים מתחבטים בה, אלא גם שאר בעלי הברית שלהם, המפרץ הפרסי, כווית והאמירויות, אולי גם בחרן, מאחר ולמעלה מ-100 מתקפות ישירות על ערב הסעודית בשנה האחרונה, על ידי איראנים ובעלי בריתה, ואני כרגע לא מבדיל אם זה חות'ים מתימן, או חשד אל שעבי מדרום עיראק, או כוחות של אל-קודס, שנחתו, כמו שיש כבר קונספירציה, שנחתו בתוך ערב הסעודית ומשם כשיגרו את המלאטים, זה כבר לא משנה. לכולם ידוע שאיראן עומדת מאחורי המתקפות האלה, והמתקפה הזו היא המתקפה הקשה ביותר שערב הסעודית ספגה, אני כבר לא יודע כמה זמן, שנים.
מתקפה שאי אפשר שלא להגיב עליה, ואתה יודע, אנחנו באמת עוקבים ורואים ש סעודיה חוטפת באופן ישיר, ואיראן עדיין מצליחה בצורה כזאת או אחרת להישאר מחוץ לטווח האש הישירה של כל המעצמות האזוריות והעולמיות. איך זה קורה?
קודם כל, אני חושב שצריך לשים לב מה איראן עושה. היא מבדלת בין ערב הסעודית לבין בעלות בריתה. היא כמעט ולא תוקפת, ולא תוקפת בכלל, את כווית או את איחוד האמירויות, או אפילו לא את בחריין. כמובן שלא את אומן. כדי לתת להן, לתת לבעלי הברית המרכזיים במפרץ של ערב הסעודית, שאם אתם לא תתערבו, אתם לא תיפגעו, זה מהלך איראני ראשון. דבר שני, מרגע שהופל המלט האמריקאי ולא הייתה תגובה צבאית, אני חושב שהאיראנים פיתחו תיאוריה, אולי גם אמיתית, שערב הסעודית היא עומדת היום לבדה מול איראן, כי ארצות הברית כבר לא כל כך מעוניינת במרחב. לפני שבוע ארצות הברית הפכה להיות יצואנית הנפט הגדולה בעולם, עברה את ערב הסעודית. הנפט הסעודי כבר לא משפיע כל כך על הכלכלה האמריקאית, ויש כאלה גם שטוענים שהם הפכו להיות מתחרות כלכליות על יצוא הנפט, ולכן האיראנים חושבים שהסעודים מבודדים, ולכן מגבירים את קצב ההתקפות. ערב הסעודית לבדה, בלי איחוד האמירויות, ובלי ארצות הברית, תתקשם לעמוד מול העוצמה האיראנית.
למה בעצם? אנחנו מדברים באמת על מדינה גדולה עם עורף מאוד מאוד גדול. מה מונע מסעודיה לעשות מעשה? זה האוכלוסייה שלה, זה האופן שבו היא מחומשת או לא מחומשת?
מבחינה צבאית, לערב הסעודית יש יתרון עצום על הצבא האיראני. כל כלי הנשק, כל מערכות הנשק הסעודיות הן מאוד חדישות והמתקדמות ביותר בעולם, ואילו איראן, מערכות הנשק שלה מאוד מיושנות. וגם מבחינת מספר חיילים זה לא כל כך משנה שאנחנו מדברים על עליונות טכנולוגית מכרעת. אבל 5 שנים, 4 שנים של ההסתפקות במלחמה בתימן, ואוזלת היד של הצבא הסעודי, שאמור להיות החזק, מול מורדים שהם לא חמושים הרבה יותר מאשר נשק קל, מקליעים ומעט מאוד ארטילריה, והם נכשלים ומשלמים מחיר מאוד כבד, גם כלכלי, גם תודעתי וגם בחיי אדם, חושף בפני הסעודים את חולשת הצבא שלהם. נכון, הם התקדמו מאז מבחינה צבאית, ויש להם הישגים מסוימים בתימן. אבל הצבא הסעודי נמצא בתימן, או מגן על הגבולות בתימן, ומערכה שנייה מול הכוח הצבאי האיראני, שלא מצוי בשום עימות צבאי, יסכן באופן ישיר את ערב הסעודית, מעוד שהצבא הסדיר שלה לא מוכן היום למלחמה אמיתית מול כוח צבא מודרני.
בעיקר ניכר כאן שאין אסטרטגיה, לא לסעודיה ולא לארצות הברית, במקרה הזה גם לא, אולי לא לישראל, אסטרטגיה משולבת כיצד להתמודד עם האיום, ונראה כאילו שאיראן בודקת לא, את לא, כל המדינה.
לא, אני לא מסכים איתך, יש אסטרטגיה, והאסטרטגיה שנדונה ואפילו חולקו חזיתות בין בעלות הברית השונות. למשל, מצרים מאוד מסייעת במצור הימי על החות'ים בתימן. ישראל לקחה על עצמה את החזית הצפונית ותוקפת את הכוחות האיראנים בסוריה ומדי פעם גם בלבנון. והסעודים, המטרה שלהם הייתה, או המקום שלהם בכל האסטרטגיה שקיימת, ואני רואה את זה בכל מקום אפשרי, היה לבלום את האיראנים באזור עיראק ובאזור המפרץ הפרסי. שני המקומות האלה הם נכשלו, וארצות הברית שהייתה אמורה להיות חלק מהאסטרטגיה הזאת, מאוד מאוד מהססת לפתוח חזית נוספת במדינה מול מדינה אסלאמית, מאז 11 לספטמבר, שארצות הברית נמצאת במלחמה ארוכה ביותר בתולדותיה. מ-2002 היא נמצאת במלחמה במזרח התיכון, עלויות אדירות של חיי אדם ושל כסף, וארצות הברית הודיעה לערב הסעודית, אני לא אקח חלק במתקפה, במגננה כן, אבל במתקפה על איראן אני לא אקח חלק, והסעודים לא מוכנים לצאת למתקפה או לפעולה צבאית בלי המטריה האמריקאית.
טוב, יכול להיות שבשלב כזה או אחר כבר לא תהיה להם ברירה, כי עכשיו זה כבר באמת מתחיל לגעת בציפור נפשם.
זאת השאלה שכולם שואלים את עצמם.
איפה הרגע? איפה הגבול של סעודיה? נחכה ונראה.
יש פתגם, אני אגיד, אני אסיים, יש פתגם שהסעודים מצטטים אותו בימים האחרונים בערבית, ללסה בחדוד. יש סוף לסבלנות. שאלה היא מתי זה הגיע. להערכתי זה הגיע מהר יחסית, כי גם איראן זקוקה למשהו שישבור את המצור האמריקאי עליהם, וגם הסעודים זקוקים, במיוחד היורש העצר מוחמד בן סלמן, זקוק להישג שיבטיח את עלייתו לשלטון.
דוקטור שאול ינאי, מן החוג למזרח תיכון, מומחה לאסלאם באוניברסיטה העברית והפורום לחשיבה האזורית, תודה רבה.
תודה רבה לך, יוני.
השעה הבינלאומית, בתוניסיה נפתחו הבוקר הקלפיות, 7 מיליון אזרחים החלו להצביע בבחירות לנשיאות המדינה, בחירות שהוקדמו לאחר מותו של הנשיא הישיש אספסי בחודש יולי, דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
זו הפעם השנייה נערכות לנשיאות בתוניסיה בחירות חופשיות. בשנת 2014, 3 שנים לאחר פרוץ האביב הערבי והדחתו של הרודן בן עלי, נבחר לנשיא בג'י קאיד אספסי. אבל אספסי כבר היה זקן, בריאותו הייתה רעועה, והוא הודיע שלא יתמודד בפעם השנייה על התפקיד המכובד. הבחירות נקבעו לחודש נובמבר, אבל אספסי נפטר בחודש יולי, ועכשיו כאמור מצביעים שוב בתוניסיה. מדובר במבחן חשוב לדמוקרטיה, במדינה הערבית הדמוקרטית ביותר. מותו של הנשיא אכן זעזע אותנו, אבל זה לא פגע בהכנות של ועדת הבחירות, כי כבר יש לוועדה אנשים שעובדים, שמכירים, שמתכוננים עוד לפני שקיבלו את ההנחיות, כך הסביר הממונה על הקלפיות בעיר הבירת תוניס. 26 מועמדים מתמודדים בבחירות היום, בהן 2 נשים. הנושא של שוויון מגדרי וחברתי היה נושא חשוב במערכת הבחירות הקצרה, שנמשכה בסך הכל 2 שבועות. הנשיא אספסי השאיר אחריו, בתחום הזה לפחות, מורשת יוצאת דופן. בתקופת כהונתו הוא אפשר לנשים מוסלמיות להינשא גם ללא מוסלמים. הוא גם קידם הצעת חוק שתשווה את זכות הירושה של נשים לזו של גברים, מהפכה של ממש בעולם הערבי מוסלמי. עם זאת, נשים במדינה וגם גברים חשים שהמלאכה בתחום הזה עוד רבה מאוד.
C'est toujours par rapport à nous en fait, par rapport à notre volonté d'être dans l'espace.
זה תמיד קשור בנו, בעצם ברצון שלנו להיות נוכחות במרחב הציבורי, במרחב הפוליטי, החברתי והכלכלי. ולכן כן, צריך להמשיך. זוהי חובתנו, אין ספק. כך מסבירה פעילה חברתית. אבל מעבר לנושא המגדרי קיים הנושא הכלכלי. אספסי לא הצליח לחלץ את המדינה מהמשבר הכלכלי העמוק שבו היא שרויה כבר שנים לא מעטות. שיעור האבטלה בקרב צעירים עצום, בסביבות 30%, והעוני מורגש היטב. על רקע המרמור המתמשך הזה, בולט מועמד אחד לנשיאות שבהחלט לא מתאים לשיטה, אל התקשורת נביל קרוי. קרוי נעצר ונאסר לפני כמה שבועות. התביעה מייחסת לו מעשה שחיתות ומרמה. הוא עצמו טוען כי מדובר במניפולציות פוליטיות. בשבוע שעבר הוא פתח בשביתת רעב מהתא שלו בכלא. סקרים שנערכו בימים האחרונים מראים כי המאסר של קרוי לא פגע בפופולריות שלו. להפך, על פי הערכות, קרוי וראש הממשלה לשעבר הם 2 המועמדים שיעלו לסיבוב השני. כשיש 26 מועמדים והדמוקרטיה צעירה ובועטת, הכל אפשרי. כאן רינה בסיסט.
בהונג קונג עוד סוף שבוע של הפגנות ואלימות, הפעם לא רק בין המוחים לבין כוחות המשטרה, אלא גם בין קבוצות שונות של מפגינים, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
כך זה נשמע היום בקוזווי ביי, רובע התיירות והמסחר של הונג קונג. בשעות הבוקר המאוחרות נאלצו בעלי החנויות והמסעדות במקום לסגור את העסקים, כשהתברר להם שהמפגינים למען הדמוקרטיה הולכים להפר את האיסור לצעוד ברחוב הראשי של האזור הנודע הזה. מפגינים רבים נושאים את דגלי ארצות הברית ואף את הכרזות ממסע הבחירות המחודש של הנשיא דונלד טראמפ. תתנגדו לבייג'ין, תשחררו את הונג קונג, אלה הקריאות שנשמעות בתהלוכה הזאת. מוקדם יותר היום התאספו כמה מאות מפגינים מול הקונסוליה הבריטית בעיר, הניפו את דגלי בריטניה ושרו God Save the Queen. כשהם פונים ללונדון בבקשת סיוע. כבר 4 חודשים נמשך בהונג קונג הגל חסר התקדים הזה של מחאה למען הזכויות והחופש, והוא לא נרגע לאחר שהממשלה ביטלה סופית את הצעת חוק ההסגרה לסין שהציתה את הזעם העממי. מארגני המחאה טוענים שהיא לא תרגע עד שתהיה חקירה הוגנת של מה שהם מכנים אלימות המשטרה ועד שיתאפשרו בהונג קונג בחירות כלליות ישירות. מול המפגינים הפרו-דמוקרטיים ניצבים המפגינים הפרו-סינים, והעימות בין שתי הקבוצות הידרדר אתמול לאלימות פיזית במרכז המסחרי בקונלון ביי. עשרות מפגינים העניפו את דגלי סין וקראו לתמיכה בכוחות המשטרה. מולם התייצבו כמה עשרות מפגינים למען הדמוקרטיה, רובם לבושים בשחור, מסיכות על פניהם. המפגינים הפרו-סינים החלו להתגרות בהם וקראו להם להסיר את המסיכות. העימות המילולי דרדר מהר לדחיפות ומכות. המשטרה נאלצה להתערב ולהפריד בין שתי הקבוצות. לפי הנתונים הרשמיים, בהתכתשויות בין תומכי השלטון למתנגדיו נפצעו אתמול בהונג קונג 25 אנשים. מאות מפגינים פרו-דמוקרטיים צעדו אתמול גם ברובע טין שווי, למרות האיסור להפגין במקום. המפגינים בנו בריקדות וחסמו את צירי הגישה לאזור, מה שגרם לעימות מחודש מול כוחות המשטרה. זה השבוע ה-15 ברציפות.
השעה הבינלאומית, ראש הממשלה הבריטי לשעבר דיוויד קמרון שובר שתיקה לקראת צאתו לאור של ספר הזיכרונות שלו. בספר חושף כי ראש הממשלה הנוכחי, בוריס ג'ונסון, תמך בעזיבת האיחוד האירופי במהלך הקמפיין למשאל עם, אך ורק כדי לקדם את הקריירה הפוליטית שלו, למרות שבאופן אישי לא הייתה זו כלל עמדתו. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום ערן.
גילויים מעניינים.
גילויים מעניינים, כמובן שדייוויד קמרון גם צריך למכור ספרים, הוא באמת נמנע מלדבר בשנים האחרונות, למעט הופעות בכנסים עליהן הוא קיבל אילו עשרות אם לא מאות אלפי פאונדים, ובאמת בספר הזיכרונות שלו שעומד לצאת לאור בשבוע הבא, הוא מכנה את ג'ונסון ממש שקרן, שתמך בעזיבת האיחוד רק לצורך קידום הקריירה הפוליטית שלו. ג'ונסון, הוא אומר, לא האמין בעזיבת האיחוד, וגם על מייקל גוב, בעבר ידידו הקרוב של קמרון, הוא לא חס, הוא מגיב על אמירתו בעת הקמפיין, שאמר שמיליוני טורקים עשויים להציף את אירופה, בעקבות זאת מכנה קמרון את גוב פרג'יסט מקציף, מלשון נייג'ל פרג', וכותב כי הוא אינו נאמן לא לעצמו ולא לג'ונסון, וכי חוסר הנאמנות היא תכונתו הבולטת של גוב. עוד הוא כותב כי השניים היו שגרי עידן הפופוליזם של כיפוף האמת והשמצת המומחים. קמרון גם שובר שתיקה בנוגע לברקסיט עצמו, על משאל העם שהוא החליט לקיים. הוא מודה כי יש אנשים שלעולם לא יסלחו לו על הברקסיט, וכי הוא מאמין שמשאל עם חוזר עדיין אפשרי, מפני שכרגע בריטניה מצויה במבוי סתום. ברעיון שפורסם בטיימס ביום שישי לקראת צאת הספר, הוא אומר שהטקטיקות של ג'ונסון, כגון השעיה של חברי מפלגה והשעיית הפרלמנט עצמו, הולידו עכשיו מחאת נגד. על משאל העם הוא מתוודא, הוא חושב מדי יום ביומו. ועל ההפסד במשאל, ההשלכות של ההפסד, הדברים שיכלו לעשות אחרת, וכן, גם דאגתו ממה שעתיד לקרות, והוא כן מודה שהוא בעצמו עשה טעויות, אבל מתעקש, ערן, כי ההחלטה לקיים את המשאל לא הייתה טעות. את מנהלי קמפיין העזיבה ומאשים ששיקרו לציבור כדי לזכות במשאל העם, ולשם כך הכריזו מלחמה אישית עליו. נזכיר שקמרון הכריז על משאל העם ב-2016, כפי שהבטיח לעשות לאחר שלא השיג לבריטניה הקלות מיוחדות מהאיחוד בכמה סוגיות ליבה, לאחר שהפסיד פרש קמרון מהחיים הציבוריים והפוליטיים, וכיום הוא שוב חוזר בראיון חושפני לקראת צאת הספר, שאותו הוא כתב אגב בבקתה ירוקה בקרומוול, שתמורתה שילם 25,000 לירות סטרלינג, לא פחות ערן.
טוב, כנראה שהזמן הזה שם בקרומוול לא ממש היה, לא ממש הועיל לחשבון הנפש של דייוויד קמרון, כי נראה שמי שצריך לעשות חשבון נפש פה מכל המהלך הזה של הברקסיט זה דווקא הוא. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה ערן, שלום שלום.
באישון ליל נגנבה אור ליום שבת יצירת האומנות המפורסמת של מאוריציו קטלן, בית השימוש שכולו 18 קרט, נעקר מקיר בתערוכה שנפתחה בימים אלה באנגליה. אז איך קשור בית השימוש הזה לווינסטון צ'רצ'יל ולדונלד טראמפ, והאם יצליחו הבריטים לתפוס את הגנבים? שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מיר קרימלובסקי.
שלום, שלום, אירן.
שירותים יקרים במיוחד.
לא יודעת אם אתה זוכר, לפני שנתיים, 2017, כשמאוריציו קטלן יצר את השירותים האלה מזהב טהור עבור הגוגנהיים בניו יורק, אני שידרתי לתוכנית שלך, אחרי שכמובן עשיתי את צרכיי, כן, בית השימוש המיוחד הזה. אז עוד היה אפשר, בתערוכה באנגליה נותנים להיכנס רק 3 דקות, אבל אז עוד היה אפשר, ואני זוכרת שהשוטר דפק לי על הדלת, יש שם שמירה כזו, והוא אמר, גברת, הוא פחד שאני גונבת את הבית שימוש, אמרתי לו, תשמע, עשיתי מכאן שידור. אז מה הסיפור של היצירה הזאת? צריך לומר שהיא נעשתה עד באמריקה, וקוראים לה אמריקה, והיא סוג שבעצם הייתה ביקורת על כל הסיפור של דונלד טראמפ, שבינתיים אנחנו יודעים לאן זה התקדם. כעת היא ניתנה בהשאלה לתערוכה באנגליה, לא סתם באנגליה, לא בלונדון אגב, ובלנהיים פלאס, שזה מקום הולדתו של ווינסטון צ'רצ'יל. וזה הקשר לצ'רצ'יל, ואני לפעמים חושבת שאולי במובן מסוים, הבריטים כן ידידיי אומרים שג'ונסון הוא די דומה לדונלד טראמפ, אז אולי הייתה פה איזו רמיזה כזאת, דווקא במקום הזה, שהוא אגב World Heritage של יונסקו, המקום היפהפה הזה, שהוא בערך 7.5 מיליון דולר, מאוריציו קטלן מציג שם כמה מהעבודות שלו, אבל העבודה הזאת היא בהחלט עבודה שבמהותה היא עבודה פוליטית. אני אולי אזכיר עוד משהו לגבי טראמפ, לפני גם משהו כמו 2017, טראמפ, אתה יודע, נכנס לבית הלבן, וזכותו של נשיא שנכנס להזמין לבית הלבן יצירות אומנות לפי טעמו. למשל, משפחת אובמה, היו להם הרבה מאוד עבודות של ציירים שחורים, אפרו-אמריקן. והוא ביקש, לא פחות ולא יותר, את היצירה אולי הכי חשובה באוספים של המוזיאונים בארצות הברית, יצירה שנמצאת במומה, Starry Starry Night, כך אנחנו קוראים לה, אתה יודע, הלילה השחור של ואן גוג, יצירה פרייסלס לחלוטין, וגם כל העולם בא למומה לראות אותה, זה מה שהוא ביקש, לא פחות ולא יותר, והאוצרת שלחה לו מכתב, שדעתי גם הוא פוליטי, מאוד מעודן, ואמרה, אני לא יכולה לתת לך את ואן גוך, אבל אני יכולה לתת לך את אמריקה, את בית השימוש מזהב טהור של מאוריציו קטלן. ואתה מבין מה היה הרמז כאן, אמריקה שדרך טראמפ סוגדת עוד יותר לכסף וכו'.
טוב, ובסופו של דבר, מירי, כנראה שמי שמציג אסלה מזהב, שלא יתפלא אחר כך שהכסף הרב שהוא השקיע בה, פשוט יורד לביוב. מירי קרימלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
מקווה שימצאו אותה.
ומי שביקרה באופן אישי באסלה המדוברת, בית השימוש שכולו 18 קראת, תודה רבה.
תודה לך. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue.
כן, בעוד 5 שבועות יערכו בחירות כלליות בקנדה. המועמדים פתחו את הקמפיין באימות ראשון, כשדווקא ראש הממשלה המכהן ג'סטין טרודו החליט לוותר עליו. הוא הותיר את הבמה למתחרה המרכזי, מועמד המפלגה השמרנית אנדרו שיר, שהחליט להצהיר דווקא על תמיכתו בישראל, מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
אנדרו שיר בן 40 בלבד, אבל פוליטיקאי כבר מגיל 25, מתנגד להפלות ולניסויים חד מיניים, מבקש לסגור את גבולות קנדה למעבר של פליטים, ההפך מראש הממשלה המכהן ג'סטין טרודו. באימות הבחירות הראשון בין המועמדים לראשות הממשלה, הוא דיבר על איזון התקציב ועל התוכנית שלו למען איכות הסביבה. מולו עמדו אליזבת מיי, פוליטיקאית ותיקה ממפלגת הירוקים, וג'גמית סינג, שעומד בראש מפלגת הדמוקרטים החדשים. הדיון התנהל בנימוס רב עד שנושא מדיניות החוץ העלה את הטונים. אנדרו שיר טען שקנדה חייבת לתמוך בישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון והיחידה שמנסה למזער נפגעים באזור.
I believe that Canada must recognize that in the conflict in the Middle East there is only one side that tries to minimize human casualties and that is Israel. We have an obligation to support the democratic state of Israel, the place in the region where people have the most freedom.
שיר האשים את טרודו בתמיכה באונרה, ארגון שלטענתו מממן טרוריסטים, והצהיר שאם יבחר יבטל את הסיוע הכספי לארגון. מועמדת הירוקים אליזבת מי, שמפלגתה תומכת בחרם על ישראל, הגנה על אונרה ואמרה בלי להסביר, אני תומכת בקיומה של ישראל. אבל המדיניות של נתניהו מסוכנת לאזור.
I stand absolutely four square for Israel, but Mr. Netanyahu's policies are a danger to the region.
בינתיים הסקרים מראים כי 33% יצביעו למנהיג השמרנים אנדרו שיר, ו-35% יתמכו בראש הממשלה המכהן ג'סטין טרודו. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
נקדיש עכשיו רגע לפרידה מדוד גומבה, מי שהיה קשבנו ואורח קבוע בשעה הבינלאומית. דוד נהרג אתמול בתאונת אופניים סמוך לגבעת חביבה, לא רחוק מחדרה. במשך שנותיו בכאן הוא שימש קשב, מגיש החדשות בצרפתית ברשת רקע. הוא היה בן פחות מ-40, נשוי ואב לפעות, כך הוא נשמע אצלנו ובכאן בצרפתית. אנחנו אומרים שלום לכתבנו דוד גומבה.
שלום אירן.
אתה דיברת עם מתרגמת של הסופרת הכל כך מוכרת הזאת.
נכון, האוטוביוגרפיה שלה שבעצם יצא לאור ב-2008 בצרפת, גם תורגם לעברית.
Celui du père de Régine, Abraham Appelkir, entrecoupé des souvenirs de jeune fille de Régine. Bonsoir Régine Friedman.
Bonjour David, bonsoir. Merci beaucoup.
Mais c'est moi.
Avira Mengistu. Si ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, il devrait, car depuis près de 4 ans, ce jeune de bientôt 32 ans est détenu dans les geôles du Hamas. Notre infrastructure, l'aqueduc national à Mauville-Artier, alors si ce long conduit d'eau qui court du Kinneret jusqu'au Negev a permis à Israël...
David Gomba, תודה רבה על הדברים, ותוכנית מיוחדת לדוברי הצרפתית בכאן, כאן רקע.
נכון, היום ב-9 לדוברי הצרפתית.
תודה רבה על הדברים. והלוויה של עמיתנו דוד גומבה הערב ברבע לשש בבית אלמין קריית שאול. שלום חבר יקר, נוח בשלום. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of China blue. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע העורך זאב שניידר, המפיקים תומר שלפניק ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל אולשוונג ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
How you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry starry night you took your אתם מאזינים לכאן הסקטים כאן
הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.